שלום, ערב טוב. השיחה תהיה היום לא על הדברים שאמר ראש הישיבה הרב משה בסעודה שלישית, משום שאני לא שמעתי אותם. יש לי אמון מלא בבנימין פרנקל שכתב את הדברים היטב, אבל מהניסיון שלי עשוי שינוי קטן ואפילו מבלי משים של מילה אחת לשנות את כלל המנגינה. אני עצמי נכוויתי לא פעם מתלמידים טובים שסיכמו את הדברים שלי, וזה לא היה בדיוק על אחת כמה וכמה כששיחה היא בשבת והסיכום הוא במוצאי שבת ולא סיכום מידי, ולכן השיחה תהיה תגובה רק למה שחברינו בנימין פרנקל כתב. מכיוון שהדברים האלה התפרסמו גם מחוץ לישיבה, ושוב אני אגיד, אין בליבי שום דבר על מורנו הרב משה. בגלל שלא שמעתי את דבריו במדויק, אין לי גם טענות נגד חברנו בנימין פרנקל, משום שהוא לא כתב את דעתו, וגם יכול להיות שהוא דייק בדבריו. כל הדברים שלי זה כלפי הדברים שנכתבו, ולכן אני אקריא מהם, ואני אינני, וזה דין בחפצה ולא דין בגברה. אין לי פה טענות כלפי שום בן אדם. ובכלל, אני לא רוצה לדבר נגד, אני רוצה לחדד אמיתות יסוד. כמובן, אני לא אכנס לחלקם הראשון של הדברים, של ניתוח הפרשה, ואני גר רק באמת, בגלל השעה מאוחרת, רק בנקודות שכאבו לי במיוחד. לא כל מה שלא אומר, יש בזה דין של שתיקה כהודעה, אבל אני רוצה לגוע רק בנקודות שכואבות לי באופן מיוחד. זה לא סוד שמורנו הרב משה ואני גדלנו על חינוך שונה. סבא שלי, זכרונו לברכה, אביה של אמא שלי, היה נשיא המזרחי העולמי. סבו של מורנו הרב משה, זה גאון ישראל וקדושו, אבי אמו גם כן, הרב סולובייצ'יק. קיבלנו חינוך אחר, ולמרות זאת קיבלנו שנינו כאן את רשות הישיבה, יחד עם הרב גיגי, על דעת כן ועל מנת כן. שתהיינה מחלוקות אידיאולוגיות, וזה בסדר, ולא באתי לבטל את דעתו, באתי רק להציב אלטרנטיבה, והבוחר יבחר. יש דיון בדברים שכתב בנימין, בשאלה של ארץ ישראל מול התורה. בעצם בשאלה מה חשוב יותר, מה יש משקל יסודי יותר. כן? כתוב כאן, שוב, במאמר מלבד, עד לפני 40 שנה עוד רווחה תפיסה שתלמוד תורה הוא ערך יסודי הקודם לכל. וכולי. אחר כך הוא מדבר על כך שהשלטת תפיסתו של הרב קוק הביאה לכך שארץ ישראל מקבלת את העדיפות הראשונה, את העדיפות הגבוהה. ושמעתי בזמנו דברים דומים, רק מכיוון קצת אחר, ממורנו הרב עמיטל, זכרונו לברכה, על ארץ ישראל מול עם ישראל. הרבה דובר על עם ישראל ועל ארץ ישראל ועל התורה, ומשפט מאוד מרכזי שאמר בזמנו מורנו הרב עמיטל זכרונו לברכה, כן, כותב כאן במאמר כאן, בחברה שלנו התעצבה והתגבשה למעשה התפיסה שארץ ישראל, שערך ארץ ישראל עומד במקביל לתורת ישראל. בזמנו, כאמור, מורנו הרב עמיטל זכרונו לברכה אמר, יש כאלה שאומרים שארץ ישראל קודמת לעם ישראל, ואני אומר חד משמעית שעם ישראל קודם לארץ ישראל. אם מישהו מכיר ושמע פעם אדם שסובר שארץ ישראל קודמת לעם ישראל, זה משפט כמובן מופרך לגמרי, שיקום ויגיד, אני לא יודע, אני בחיים לא שמעתי כזה משפט. אני גם לא יכול לדבר על השאלה, ואני גם לא מכיר אנשים שאומרים את זה, את מה שכתוב כאן, שערך ארץ ישראל עומד במקביל לתורת ישראל. הוויכוח כפי שאני מבין אותו, גם בשאלה של תורה מול ארץ ישראל, וגם בשאלה של עם ישראל מול ארץ ישראל, היה בין הצד שטען שארץ ישראל זה פחות, לבין הצד שטען שיש כאן שלוש חוליות בשלשלת, שאחוזות זו בזו, וחוזק השלשלת יהיה תמיד כחוזקה של החוליה החלשה ביותר, ותמיד בחוליות האלה אנחנו נצטרך לחזק את שלוש החוליות, וממילא גם את החוליה החלשה יותר, מכיוון ששלושתם אחוזות זו בזו. ואי אפשר לעשות את השאלה אם זה יותר או זה יותר. מי יותר, אבא או אמא? אי אפשר בלי אבא ובלי אמא. מה יותר חשוב במכונית, המנוע או תיבת ההילוכים? זה לא דברים שאפשר לכם. חוסנה של מכונית הוא כחוסנה של החוליה החלשה ביותר משני הדברים האלה. אני יכול גם להביא את הצמיגים ואת העגל, לא חשוב כרגע, בואו נדבר רק על המנוע ואת תיבת ההילוכים. מכונית תיסע רק כששני הדברים האלה תקינים. ואותו דבר שאנחנו מדברים כאן, אלה שלושה ערכים שעוסקים בנושאים אחרים. ואני לא יכול לקבל ביניהם איזשהו דירוג. כאמור, אני יכול לקבל דירוג בין שני דברים שעומדים במישור אחד. אני לא יכול לדבר, לקבל דירוג על שני דברים שעומדים במישורים שונים. אני יכול לדבר על דירוג מה חשוב יותר, מכנסיים או חולצה, אני לא יכול לדבר מה יותר חשוב, נעליים או ארוחת צהריים, זה שני דברים שונים. והמטרה של כולנו, הפסוק, נדמה לי, שנותן את הפסגה, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. לשם אנחנו רוצים להגיע. לא, 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 לא פחות מזה, וכמובן, יש השלב שאחרי זה, שהוא תיקון כל העולם. אבל אני מדבר כרגע בטווח עין, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. אחר כך נדבר גם על תיקון העולם, שזה כמובן, כמובן עוד משימה הרבה יותר גדולה. התהלכותו של הקדוש ברוך הוא בינינו, בואו נשנן לעצמנו את אמיתות היסוד האלה, התהלכותו של הקדוש ברוך הוא בינינו כעם, זה רק בארץ ישראל ולא במקום אחר. בשום מקום אחר לא עתיד להתקיים והתהלכתי בתוככם. מבחינה זאת ארץ ישראל מחליפה את גן העדן, שגם שם השם אלוקים מתהלך בגן לרוחם. ולשם כך, עלינו להכין את ארץ ישראל, גם בעיבוד פיזי, להכין אותה, שתהיה ארץ יפה, שתהיה ארץ טובה, שתהיה בה מה שקוראים היום איכות הסביבה ואקולוגיה נכונה, ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו, יחם תיסו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אנחנו צריכים להכין אותה גם במלכות, ובכל יסוד הצורך שאנחנו נמלוך בה, וגם במצוות שלה. שלא יהיה חליל המצב. התורה מגדירה אותו של ותטמע הארץ, ויפקוד עוון עליה. רק כאן הקדוש ברוך הוא יתהלך בינינו. עצם הקשר בין הקדוש ברוך הוא בינינו, כמובן בא לידי ביטוי בתורה ובמצוותיה. אני בכלל לא אוהב לדבר על לימוד תורה לבד, כערך לבד, אני לא רואה בו ערך לבד, התורה ומצוותיה. זה עצם הקשר בינינו לבינינו, לבינינו לבינו, כשהוא יתהלך בינינו, והוא יתהלך בינינו כאן בארץ. ויוצר הקשר כמובן, יחד איתו, זה עם ישראל. ואלה הם שלושת הערכים האלה, אני לא מבין בכלל איך על פי איזו נוסחה ניתן להגיד מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, מה שקול כנגד מה. יש כאן שילוב. בשלושת הדברים האלה, אני חושב שכל הפרדה חוטאת לאמת. ומזה נגזרת בבירור עמדתי, שאני מאמין בה בכל לבריי ובכל גידיי. כהמשך לעמדתם של רבי יהודה הלוי ושל הרמב"ן, של הגר"א בקולתו, ושל הרב קוק ועוד רבים אחרים. אני חושב שזו עמדת חז"ל ברוב גדול של מקורותיהם, גם אם לא בכולם, ושזאת גם באופן ברור לחלוטין עמדת כל הנביאים. אני מודע לכך שאפשר שהרמב״ם סבר אחרת. כלומר, שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת עתיקה. אני חושב שהרמב״ם נמצא כאן בעמדת מיעוט. אבל זה לא משנה. ודאי שמותר וראוי ללכת בדרכו של הרמב״ם ובשיטתו של הרמב״ם, ואף אחד לא יכול לבוא בטענות אל מי שהולך בנושא הזה בעמדתו של הרמב״ם. וכוונתי, כשאני מדבר על העמדה הזאת, שערכן של כל המצוות, וערכה של עבודת השם. זה מה שנאמר, בלשם ייחוד, בשם כל ישראל. תפילין לא ניתנו לי, הקדוש ברוך הוא לא נתן לי תפילין. תפילין ניתנו כמצווה לעם ישראל. להעיד על יציאת מצרים, שהייתה יציאת עם, ולא יציאת 60 ריבו יחידים. ולקבל עול מלכות שמיים ועול מצוות, כמו שכתוב, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אחר כך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי, ונתתים את ארציכם בעתו יורה ומלקוש, וחרה אף השם בכם, ועבדתם מהרה, מצוות שניתנו לכלל ישראל. כשאני מניח תפילין, כשאני מכוון, מקווה שאני מצליח קצת לכוון, אני מניח תפילין, אני חש שעם ישראל מניח תפילין. אני יודע שלא כולם מניחים, אבל אני מניח, אני חלק מעם ישראל. אז בזה שאני מניח, בעצם עם ישראל מניח תפילין. אני לא קיבלתי אישית את המצוות. דיברתי כאן על הנחת תפילין, יכולתי לדבר על כל מצווה אחרת בנושא הזה. והדבר הזה נכון גם לגבי לימוד תורה. כל משמעות לימוד תורה שלנו כאן זה לא ההתפתחות של היחיד. גבעת, אם זה ההתפתחות של היחיד, אני מבקש פה מכל אחד לקום ולהתגייס לצבא לשלוש שנים. ולשלם את כל מלוא המחיר על זה שהוא יושב כאן בישיבה ולא לא, לא, לקבל תרומות מאף אחד. אם כל אחד לומד כאן בשביל ההתפתחות האישית שלו. אנחנו לומדים כאן תורה בשביל שבעם ישראל תהיה תורה. גם כמובן בשביל המגמה הפשוטה והברורה, כדי שאנחנו נוכל ללמד את עם ישראל תורה, אבל גם אני מוכן לדבר על הדבר הסגולי הזה בשביל שבעם ישראל תהיה תורה. בשביל זה אנחנו לומדים את זה. הרב קוק בערפלי תואר, רציתי להביא ושכחתי. מדבר שם על אדם, על האנשים שמשקעים את עצמם בגאולת ישראל, ואומר שהם במדרגה של צדיקים גמורים, ואי אפשר בשום פנים ואופן, אדם כזה, למדוד אותו במידה בינונית. זוהי המטרה. אנחנו באים, כשאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא כשליחי ציבור של עם ישראל, ולא כאנשים פרטיים. יחזקאל אומר, יש פה תנ"ך אולי באיזה מקום. כן, ידיד. פרק אחד הפרקים הקשים ביותר במקרא, קשים מבחינה נפשית. אני מקווה, לא קשה להבין. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם אמור לה. את ארץ לא מטוהריי, לא גושמה ביום זעם, קשר נביאה בתוכה כאריש, שואג, טורף, טרף, נפש אכל וחוסן ועיקה ייקחו, על מנותיה ירבו בתוכה, כהניה חמסו תורתי ויחללו קודשי, בין קודש לכל לא הבדילו, בין טמא לטהור לא הודיעו, ומשבתותי העלימו עיניהם והאכל בתוכם. שרר בקרבה כי זאבים טורפי טרף, לשפוך דם, לאבד נפשות למאמצו הבצע, ונביאה תחו להם תפל, וכולי עם הארץ אשקו עושק וגזלו גזל, ואני ואביון הונו, ואת הגר אשקו בלא משפט. ואבקש מהם איש גודר גדר, ועומד בפרץ לפניי, בעד הארץ לבלתי שחטה ולא מצאת. זה מה שהקדוש ברוך הוא חיפש. איש גודר גדר ועומד בפרץ ועומד לפניי על הארץ לבלתי שחטה. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מהיחיד. אתה תתפלל, תעמוד בעד העם. עברנו לפני שבוע וחצי. בפרשת חורבן סדום ועמורה. ועם האמירה ועם ההצהרה, שאם יהיו שם 50 צדיקים, או 40 צדיקים, או 30 צדיקים, או 20 צדיקים, או 10 צדיקים, אז מנסעתי לכל המקום בעבורה. זה התפקיד. התפקיד זה לא להיות האנשים הבודדים. ובגדול רב מוישה מודה לזה, ואני אומר שוב, אני מדבר כרגע למאמר, שם התרשמתי מהמנגינה שאני אומר עכשיו, שראיתי צורך לחדד את עמדות היסוד האלה. מוריי ורבותיי, מעולם לא נכתב ספר ששמו אורות המלחמה. אין חיה כזאת. צירוף המילים האלה, אורות המלחמה, הוא צירוף בלתי אפשרי ולא ייתכן. וכשבמאמר כתוב כאן על אורות המלחמה הוא ספר בעייתי ביותר מבחינה הזאת, אין ספר שנקרא אורות המלחמה. יש ספר שנקרא אורות. האורחים שמו בתוכו כמה מאמרים, ואחד המאמרים נקרא מאמר המלחמה. אבל אין אורות המלחמה, ומלחמה זה בדרך כלל חושך ולא אור. זה דבר מובן מאליו. ומי חשב אחרת? אז אורות המלחמה הוא ספר בעייתי ביותר. שיוצר, כאן דיברתי עם מורינו הרב משה, 10 דקות לפני שהתחילה כאן השיחה, הוא אמר לי שמה שאמר יוצר רומנטיזציה לא עם המוות, אלא רומנטיזציה של המלחמה, וזה כמובן הבדל גדול. הבדל גדול. שוב, אני לא חוקר מה הוא אמר, אני אומר מה הוא אמר לי שהוא אמר, זה כמובן הבדל גדול. כן, ודאי אי אפשר לומר שהספר יוצר רומנטיזציה של המוות, אני גם לא חושב שהוא יוצר רומנטיזציה של המלחמה. צריך לדעת את הרקע למאמר. למאמר הזה יש תאריך. הוא נכתב בדיוק לפני, לא בדיוק. הוא נכתב לפני 100 שנה, חסר כמה חודשים. יש שם תאריך, תף רש עין דלת. כמובן, הוא נכתב בסוף השנה. מלחמת העולם הראשונה פרצה ב9 באב, לפני 100 שנה. כלומר, לפני 100 שנה חסר תשעה חודשים. ואת המאמר הוא כתב אי שם, אני לא יודע, אני לא כתוב תאריך מדויק, בין 9 באב שפרצה המלחמה לסוף שנת תרש עין דלת, זה לא כל כך הרבה. הוא כתב אותו בתחילת המלחמה. המאמר הזה לא נכתב סתם, הוא נכתב על רקע מסוים. המלחמה שאפשר היה להריח אותה עוד כמה שבועות קודם, כל המתיחות שהייתה בעקבות רצח יורש העצר, וגם לפני כן, יורש העצר האוסטרו-הונגרי. עם פרוץ המלחמה, היו כאן בארץ 81,000 יהודים. התקווה הגדולה של אחרי 2000 שנה, שמתחיל לקרום אור וגידים, יישוב יהודי בארץ ישראל, שקללת הגלות של 2000 שנה נגמרת. היו פה 81,000 יהודים. כבר אחרי כמה חודשים, מספר היהודים בארץ הגיע ל-57,000, כלומר, שליש מהיהודים כאן עזבו. שליש זה המון. המון. אין לתאר כמה זה המון. תארו לעצמכם חס וחלילה, אני לא חושב, זה בחלומות השחורים ביותר שלי, אבל ש-130,000 איש עוזבים היום את יהודה ושומרון. זה תהיה בחורשה של חורבן גמור. זה דברים שאי אפשר לתאר. הייתה תחושה ברורה שכל מה שדובר על הגאולה, זאת הייתה אשליה. אנשים עזבו כאן גם בגלל הרעב, והצרות האחרות שהיו פה, ולא הייתה פה עבודה, ואי אפשר היה לעשות כלום. ובעיקר בגלל שהטורקים גירשו מהארץ כאן את כל בעלי הנתינות של בעלות הברית. בעיקר גירשו מכאן יהודים מרוסיה, נאלצו לברוח למצרים. מצרים הייתה תחת שלטון בריטי. אבל הארץ עמדה להתרוקן, והייתה תחושה שכל חלום הגאולה ושכל מה שדובר, זה הכל כלום. ומי יעמוד בפרץ? אם לא הרב קוק, אינני יודע איך ראה ברוח קודשו את הדבר הזה. שכתב, כשיש מלחמה גדולה בעולם ודיבר על מלחמה מסוימת, מתעורר כוחו של משיח. לא יודע איך יכול היה לראות ברוח קודשו את מה שקרה בסוף המלחמה הזאת. ממש כמו שמתואר בכל מדרשי חז"ל. איך 4 המעצמות הגדולות של העולם מתנפצות. זאת הייתה האימפריה הפרוסית, גרמנית, והאימפריה האוסטרו-הונגרית, והאימפריה העותומנית, והקיסרות הרוסית. 4 מתנפצות, ורק דבר אחד קטן קם. כמו בחזון בית דניאל. רק דבר אחד קם. הצהרת בלפור, בעקבותיה ועידת סן רמו, והעם היהודי. מגיע לשלב הראשון המשמעותי של הגשמת חלום של 2000 שנה. איך יכול הרב קוק היה לראות את זה בתפרש עין ד' אין לי מושג. כשכתב, כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוחו של משיח. אני לא חושב שהמשמעות של זה היא רומנטיזציה של המלחמה. הוא לא דיבר על כל מלחמה, הוא דיבר על המלחמה שעליה הוא כתב את זה. והוא דיבר על תהליכים היסטוריים. כשהוא עמד וניסה לבלום בגופו את התמוטטות הגאולה ואת בריחת היהודים מכאן. וכשהוא אמר יש תקווה ועכשיו היא מתחילה. וכמה היה צורך לומר את זה? קשה לי מאוד לקבל. דברים אם נאמרו או לא נאמרו אינני יודע. ספר בעייתי יותר, כנראה צריך להיות בעייתי ביותר, לא יודע שיוצר אידיאליזציה ורומנטיזציה. כאן כתוב של מוות, אבל אמר לי, נאמן עליי מוישה שאמר, רומנטיזציה של המלחמה. אין ספק. מה שכתוב כאן זה נכון, כשאנו בוחנים את המוות מתוך חייו של היחיד, מדובר בטרגדיה ובאירוע משמעותי ביותר המעורר בנו פחד. אך בחינת הדברים רק מתוך הסתכלות לאומית מקטינה מאוד בערך חיי הפרט. ודאי, אסור לנו לבחון דברים רק מתוך הסתכלות לאומית, אבל מותר לנו לבחון את הדברים גם בהסתכלות לאומית. ואולי גם לשים אליה את הדגש. שוב אני רוצה להדגיש, אמר לי רב מוישה, מילים פורשות שלו, נאמן עליי רב מוישה, למרות שאני בטוח שרב בניומין עשה כאן עבודה טובה, שהוא אמר לי שהוא לא דיבר על האדרת המוות. חלילה לא, כאן מדובר על גם האדרת המוות הפכה להיות רווחת בציבור הדתי. אמר לי שהוא לא אמר את המשפט הזה. ואני באמת שמח להגיד את הדברים משמו, אז חשוב לדעת שלא נאמרו דברים על האדרת המוות, כנראה לא יודע מה, אי הבנה, לפעמים מילה לא נתפסת, נתפסת ככה, נתפסת ככה, לא תמיד ניתן לראות. בסך הכל מהניסיון שלי עם רב בניומין, גם בעריכת דף קשר וגם במקומות אחרים, הוא סופר נאמן וכותב נאמן, בסדר, כולנו לפעמים יש איזושהי טעות כזו, טעות זו, וטעות זו, כן, מבחינתי אין לי ספק. אם הייתי צריך לבחור כאן בציבור הזה 3 אנשים, שיסכמו מאמר שלי ויוציאו אותי, אין לי ספק שאחד מהם היה רב בניומין. כשמוישה אמר שאת המילים האלו הוא לא אמר, חשוב לדעת, כן, שלא אמר את הנושא הזה, האדרת המוות, וטוב שלא אמר את זה. וזה נכון. כאשר בוחנים את המוות מתוך חייו של היחיד, מדובר בטרגדיה ובאירוע משמעותי ביותר, אומר בנו פחד, זה נכון. בוחנים את זה בצד הלאומי, זה נראה מזווית אחרת, שתי הזוויות נכונות, והזווית הלאומית גוברת. כשאנחנו הולכים לצבא וכשאנחנו הולכים למלחמה זה על מנת כן. אף אחד לא הולך כי הוא מתגעגע אל המוות. אף אחד לא הולך כי המוות הוא נחמד. אנחנו הולכים לשם על מנת כן. להגן על המדינה ולהגן על עם ישראל גם במחיר של חס וחלילה חיינו אם יתבקשו מאיתנו. וגם להגן על החברים. על מנת כן אנחנו הולכים ולא על מנת שום דבר אחר. תסתכלו ברמב״ם ובדברים שהוא אומר בפרק תשוו מהלכות מלאכים, והדברים שם ברורים לחלוטין. פרק זין לחת תשוו, אם אני זוכר נכון. הוא אומר שם דברים ברורים לחלוטין, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה הוא. זה שם משפט השיא שלו. הדברים האלה כתובים גם בקוד האתי של צה"ל, שמחברו אסא כשר לא נחשד על היותו אחד מתלמידי הרב קוק. אדם צריך, ואדם הולך על מנת לחרף את נפשו כדי לעמוד במשימה. והערך של לעמוד במשימה דוחה חיים. ועל מנת כן אנחנו הולכים לשם, ולא לפחות מזה, בשום פנים ואופן לא לפחות מזה, בשום דבר. חס וחלילה, וכולנו מתפללים ומקווים שכל אחד שהולך לצבא גם מאיתנו וגם מכל מקום אחר יחזור לביתו בשלום. ולכל אחד מאיתנו יש הורים ויש אחים ויש חברים ויש החיים שלו עצמו וכולנו מקווים שכל אחד יחזור לשלום. אבל כל אחד כשמתגייס לצבא וכשיוצא לפעולה זה על מנת כן. ולא פחות מזה, שהוא יצטרך להקריב את חייו. ואוי לנו לרגע אחד, אם למישהו תהיה אהבה מן האחרת במשהו. שיחה בדרך כלל כשכתובה, כתובה במילים, למילים אין מנגינה. שוב, אינני יודע מה המילים המדויקות שנאמרו. אני לפעמים שומע מהדברים שכתובים כאן איזושהי מנגינה שאולי זו טעות שלי ואני מקווה שזו טעות שלי. שהצבא הוא חשוב, חשוב מאוד, אבל חשוב מאוד מאוד, אבל אולי לא מאוד מאוד מאוד. וגם מי שיגיד מאוד מאוד מאוד, אז לא מאוד 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 מאוד. אני ככה התרשמתי, ואני בטוח שזו טעות גמורה בהתרשמות. אני מכיר את רב מוישה, שחט בצבא, ואני בטוח שהוא מעריך את הצבא. ואני מדבר כרגע רק על הדברים כפי שהם כתובים כאן, ושוב אני מדגיש, רבי דיומי שכתב אותם, בפירוש לא הזדהה אותם, כתב אותם, כמעט הייתי אומר, בשביל התגובה. לא יודע, אינני יודע, אבל ודאי שלא כתב אותם, ודאי שלא כתב אותם מתוך הזדהות. אני שוב מדגיש, אם הייתי צריך לבחור כאן שלושה אנשים שיסכמו דבר שלי, אחד מהם אין לי ספק שהיה רבי. ואני רוצה לומר ולא היא. משפט שנאמר שם, שירות אמרה, אמרך אמי ואלוהיך אלוהי, ולא אמרה צבאיך צבאי, אני גם יודע שהיא לא אמרה צבאיך צבאי. ועדיין המשפט הזה צרם באוזני. השאלה מה המשמעות שלו עליו? לצבא לגבינו יש ערך עצום. גם במסירות שלו להגן על עם ישראל. וגם, ואני רוצה כאן להדגיש את הנקודה השנייה, היא חשובה גם כתגובה לדברים שנאמרים כאן, וגם כשלעצמו. צבא הגנה לישראל, מעבר לעובדה שהוא מאפשר את החיים שלנו, שבלעדיו, כמובן, אולי השם שהיה לנו, בוודאי אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר. אבל בעיני בשר פשוטים, אם לא היינו מקימים צבא, אז גם הקדוש ברוך הוא לא היה הולך לעזור לנו. ולא היה לנו שום פה שום סיכוי לשרוד רגע אחד. לא ביהודה ושומרון ולא בתל אביב. אבל מעבר לזה. וזה אני רוצה שאנחנו נזכור היטב. צבא הגנה לישראל היום הוא המחנה המשותף האחרון של החברה הישראלית. ברגע שהצבא יורד מהיותו המחנה המשותף של החברה הישראלית, אנחנו נמצאים לא מתחת הקו האדום, אלא מתחת הקו השחור. אין היום, אני לא רואה היום שום מחנה משותף לחברה הישראלית מלבד צה"ל. אני לא רוצה לדבר על רומנטיזציה של המוות, אבל מחנה המשותף שלנו נמצא עמוק עמוק בתוך בית הקברות הצבאי. לכן כמובן גם אסור היה לעשות את ההתפרחכות שמישהו עשה שם היום במחאה על שחרור המחבלים, שהיא מחאה חשובה מאוד, אבל אסור היה לעשות את זה. זאת אומרת שבית הקברות הצבאי הוא המחנה המשותף האחרון של החברה הישראלית. שמעתי הרצאה לפני כמה זמן על המצב בתל אביב, אני לא זוכר את המילים, זה אוסף מילים שאני קטי לשמוע אותם, אבל על כל סוגי ההגדרת הזהות המינית של בן אדם, זה מקשת של איזה 17 אפשרויות, מה הזהות המינית של הבן אדם. לא יודע, הדבר הזה נמצא בתל אביב שם בכל מקום, תל אביב וברלין, ידועות היום. כשתי הערים, שתי הערים שמרכזות אליהם את כל הסטיות המיניות מכל העולם. בעלי סטיות מיניות מגיעים היום לתל אביב, עולים לרגל לתל אביב. תל אביב וברלין, שתי הערים בעולם. ולקחו על עצמם את המורשת של סדום ועמורה. ברלין, לשמוע את המילה ברלין יחד עם המילה תל אביב. הרי רק זה מעורר עצמם פה. מה זה ברלין ומה זה תל אביב? העיר העברית הראשונה. והבירה של הגרמנים. לשמוע את שני השמות האלה יחד. תל אביב זה איזשהו עולם כל כך שונה. ממה שאנחנו מכירים כאן, או ממה שנמצא 2 מטר משם בבני ברק. תסתכלו על עם ישראל בכל מיני גוונים, איפה שהוא נמצא. מה המחנה המשותף? מחר צריכים לעמוד יחד חזית אחת, אינני יודע מול מי. בלי מחנה משותף אי אפשר יהיה לעמוד. כמה אנשים היום מדקלמים בכל העיתונים? שאנחנו עם אחר. שזה לא שייך אליהם. שלא מעניין אותנו מה שקורה איתם. ירון לונדון כל ימי וחצי צריך להזכיר את הדבר הזה שכשקורה פיגוע ביהודה ושומרון זה כמו מבחינתו כמו תאונת דרכים בבנגלדש. מה המחנה המשותף? וזה מחריד לומר את זה. המחנה המשותף האחרון שנותר בחברה הישראלית. היינו מאוד רוצים שזה יהיה תוספות הראש על מסכת קידושין. מאוד מאוד היינו רוצים שזה יהיה המחנה המשותף האחרון של החברה הישראלית. גם אני רוצה, אבל זה לא. המחנה המשותף האחרון של החברה הישראלית זה צה"ל ואין אחריו. אם זה מתבקע, אנחנו מגיעים לחלל החיצון. ואין עם ישראל. בואו לא נזלזל במושג הזה. שנניח שירות הייתה אומרת צבא איך צבאי. במושגים שלנו. כשהייתה מחלוקת גדולה על הגיור, צה"ל הקים את בית הספר לגיור. גיורים שם, חלקם יותר טובים, חלקם פחות טובים, אני כל היום רב ומתקוטט שם עם כל האנשים שאחראים על זה. אז את בית הספר שלהם אני הקמתי, הוא השתנה מה. לא הקמתי לבד, הקמתי עם צוות. מה שנקרא בית ספר לזהות יהודית. 2 הבנות שלי. שירתו שם כמורות, חיה איילות, בבית ספר לגיור. יש שם בית ספר לגיור. עכשיו היה בלי זה, אבל אז זה לאן היינו מגיעים, ואני לא מאושר ממה שקורה. אני לא מאושר ממה שקורה. הרבה יותר טוב לי עם גיור, שבן אדם לומד את כל תרי"ג מצוות, ומקבל עליהם, ומקבל אותם עליו. ועושה את הדברים מתוך הכרה היהודית, אני הרבה יותר אוהב גיור כזה. אבל במבחן המציאות, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו פותרים את זה? ציבור הקרוב ביותר, שאמור להיות הקרוב ביותר, אל הציבור החרדי. מי זה אם לא הציונות הדתית? בואו נסתכל בריא, תגידו לי מה הצלחנו לעשות בחיים שלנו פעם אחת עם הציבור החרדי. מה הצלחנו לעשות איתה? אם יש מישהו שמצליח לשלב היום את הציבור החרדי, בתוך עם ישראל, בתוך חברה ישראלית, זה רק צה"ל. עם פרויקט שחר ועם פרויקט נצח יהודה ועוד מעט נצח ישראל ועם עוד כמה פרויקטים כאלה, שכחתי את השמות שלהם. היחיד שעומד בפרץ זה צה"ל. אם יש איזשהו סיכוי פעם לחבר את הציבור החרדי אל תוך עם ישראל, שלא יהיה איזשהו שבט בנימין כזה בפרשת פילגש בגבעה, משהו כזה לבד. מי שעושה את זה זה צה"ל. אנחנו יכולים לזלזל בזה? אנחנו זקוקים לחיילים החרדים, כי אוויר לנשימה, משום שלצה"ל חסרים 11 גדודים. אז היום יצא על 11 גדודים, והפתרונות של צה"ל נהיה לי חושך בעיניים. היום ישבתי על חלק מהדברים האלה בכנסת. אבל אני מוכן להם טובות על הצורך בכוח אדם שלהם. אבל כמה חשובה ההתגייסות שלהם לצה"ל כדי שהם לא יחשבו כעם אחר. כמה רק בגלל זה קריטי. כמה הדבר הזה מבחינתי דוחה תלמוד תורה, נכון? דוחה תלמוד לא רע, לא בגלל שארץ ישראל יותר חשובה מתורה. לא בגלל זה. אלא בגלל החרדה הגדולה שהולך להיות כאן שבט מחוץ לעם ישראל. ואני חושב שהדבר הזה דוחה תלמוד תורה. ואני מאוד מאוד מעריך את התורה שלי. אבל צריך לדעת שזה גם פשר המאבק על קבורתם של גויים. זה לא מאבק פשוט. השאלה, השאלה זה לא אם הגויים הם חלק מעם ישראל או לא. אלא אם המחנה המשותף הזה של בית הקברות הצבאי יש לו משמעות או לא. אז יש כל מיני דברים כאלה ודברים כאלה, ודאי צריכים לעשות את זה על פי ההלכה. אבל אני רוצה שנבין את עומק השאלה. עומק השאלה זה לא אם הגויים האלה הם יהודים או לא. איש איננו חושב שבגלל שמישהו יתגייס לצהל הוא נהיה בזה יהודי. איש איננו חושב שאי אפשר להתגייס לצהל בלילה בגלל שהם גיור בלילה. שאלה היא אחרת. שאלה של בית הקברות הצבאי איננה שאלה אם הגוי צריך להיקבר ליד יהודי או לא. אלא עד כמה אנחנו שומרים על המחנה המשותף הזה. או שאנחנו מחליטים לפרק אותו, אז הוא יתפרק לגמרי. הוא יתפרק לא רק כשזה גוי יקבר במקום אחר, הוא יתפרק גם בכל מיני מקומות אחרים, ואני לא בעד לקבור גויים עם, 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 עם יהודים, אני בהחלט בעד למצוא פתרונות הלכתיים לעניין הזה. ופתרונות הלכתיים נכונים. אבל אני רוצה שנבין על מה המאבק ואיפה הוויכוח. ודאי ששירות צבאי איננו גיור. אבל המשמעות של הזדהות עם עם ישראל, שבאה לידי ביטוי בצבא, וגם שם אני יודע, מכיר את המגבלות, ולא כל מי שמתגייס ולא שמזדהה עם עם ישראל, אני מכיר את הכל. שירתי בחיים שלי יותר מה שאתם חיים עם, עם חיילים בדואים. הזדהות שלהם הם עם ישראל. נו, נו. והם חיילים. אני מכיר את כל הצבא. אני חושב שאני מכיר. אבל בסך הכל אי אפשר להתעלם מהמחנה המשותף הזה. גם לגבי גיור. ודאי שזה לא מספיק. אבל ההזדהות הזאת של אדם ששרת בצבא שלוש שנים, ההזדהות הזאת עם עם ישראל, זה לא איזשהו מקדם. כשמדובר על גיור. יתר על כן. אדם ששרת שלוש שנים בצבא, כשהוא גוי, יש למישהו ספק שהוא התחתן עם בת ישראל? או אם זאת בחורה ששרתה שלוש שנים שהיא תתחתן עם בן ישראל, אם נרצה או לא נרצה? כמה חשוב לגייר אותם לפני כן? ואולי גם להקל, בגלל שאחרת הם יתאמו בתוכנו כגויים? ודאי יש משמעות לשירות בצהל במכלול השיקולים של הגיור, ודאי ששירות בצהל איננו גיור. אבל להגיד שאין לזה שיקולים, שהדבר הזה הוא לא שיקול, או מכאן או מכאן במכלול השיקולים? מורה ורבותיי, גם אנחנו הולכים, אני רוצה שיהיה ברור לגבי החשיבות של צהל. אני בטוח שרמוי שלא יכוון לזה, אבל חס וחלילה פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. שחושב שהמשמעות שהוא הגיע כאן לישיבת הסדר זה בגלל שהצירות בצהל אולי לא מספיק חשוב. שיקום מחר שירס את המזוודות שלו. אנחנו הגענו כולנו לכאן עם הידיעה שהשירות בצהל הוא דבר חשוב ויקר מעין כמותו. אבל כרגע עומדת בפנינו המשימה הדחופה הזאת, להנחיל תורה לעם ישראל ולהחזיק את הציונות הדתית בלי שהיא תתפורר בגלל שהדבר הזה חיוני וערכי לעם ישראל ובלי זה עם ישראל עלול לקרוס. ורק בגלל זה. אמרתי לתלמידי ישיבה תיכונית, הייתי השבוע בנווה שמואל לדבר איתה. אמרתי שהייתי מאושר. אילו את שבע השנים בין גיל 18 לגיל 25 הייתי יכול לחיות פעמיים. הייתי מאושר. לחיות אותם פעם אחת וללמוד כל הזמן תורה, ואחר כך כמו בהארי פוטר לגלגל את הזמן אחורנית, אני לא יודע מה, ולעשות את שבע השנים האלה בצבא, כולל צבא קבע, כולל קורסים פיקודיים, וכולל כל מה שצריך. לצורך ההזדהות הזאת, אז מחר אני יוצא ליום מילואים. אימון, לא חשוב, גם כן חלק מההזדהות שלי בצהל. אבל אימון של כיתות קודמות לא חשוב, טוב, זה יותר אמרתי בחיר. זה נכון אבל. אבל לא, לכן מחר גם לא יהיה שיעור בספר שמואל. אבל, אבל אני חוזר לעניין הזה. רק בגלל זה, אני אומר עוד פעם, הייתי מאושר באדם, אם את הגיל הזה, גיל 18 עד גיל 25, הייתי יכול לעבור פעם. לעשות את כולו בצבא, כולל כל הקורסים הפיקודיים, ועד גיל 25 למסור את הנפש שלי בעד הדבר הזה, וללמוד תורה ברציפות, בלי צורך לצאת כל כמה חודשים לצבא, וללמוד תורה ברציפות בשנים האלה שמעצבות את חיי, אם אני אהיה בן תורה או אני לא אהיה בן תורה. מה אני יכול לעשות? את הפריבילגיה הזאת, הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו, לא נתן לי, וצריכים למצוא איזושהי דרך. הנוסחה שמצאנו בדיוק נכונה, בערך נכונה, לגמרי לא, לא, לא נכונה. בסדר, שאני רב כל היום עם כל מיני אנשים, ובשביל זה הייתי היום בכנסת. מה צריכה להיות בדיוק הנוסחה? אבל חלילה וחלילה, שלא תהיה איזושהי אהבה, מן עליה לאיזשהו תלמיד להבין ממה שכתוב כאן, שאולי אנחנו נמצאים כאן בעולמה של תורה, כיוון שהצבא זה פחות חשוב. הצבא זה לא פחות חשוב. והצבא שמשתגע היום ומטפס על הקירות בגלל שחסרים לו 11 גדודים, אין לכם מושג איזה טובה הוא עושה לנו שהוא מוכן שאנחנו נמשיך ללמוד באישית. אין לכם מושג איזה טובה הוא עושה לנו. וכמה הדבר הזה איננו פשוט. ולכן הלבטים שיש לכל בחור בציונות הדתית ללכת לצבא 3 שנים או לא, הם לבטים אמיתיים. אני משוכנע לחלוטין. ובחור צריך לבוא לישיבה כאן וללמוד בגלל שאחרת לא תהיה תורה בציונות הדתית, ואם לא תהיה תורה בציונות הדתית, עם ישראל מתפרק לגמרי. אם לא יש שלט של תורה שימשיך, אז עם ישראל מתפרק לגמרי. לכן אני משוכנע שכל בחור צריך להגיע. אבל בחור שהגיע למסקנה שבגלל זה הוא צריך לעשות 3 שנים, בשום פנים לא בגלל זלזול בתורה, או לפחות זה לא חייב להיות בגלל זלזול בתורה. זה מתוך הבנה עמוקה כמה חשוב השירות הצבאי. ואל לנו חלילה לזלזל בזה אפילו בסנטימטר אחד. אנחנו נמצאים כאן בגלל האחריות שלנו הגדולה על התורה. אני אומר שוב, רוצה כבר לגמור, שעה מאוחר. אני אומר שוב, אני בטוח ואני מכיר את רב מוישה, והוא ציוני בכל רמח ושסה, והוא בעד השירות הצבאי, והוא בעד כל הדברים האלה, ואין לי נגדו חלילה קורטוב אחד של טען. אבל דברים יצאו ודברים עלו על הכתב, ודברים כאמור התפרסמו, והיה צורך להגיב על הדברים האלה. אני אומר שוב על הדברים. ושום דבר לא נגדם, אלא לחדד את אמיתות היסוד האלה אצלם. על היחס בין עם ישראל וארץ ישראל ותורה. על היחס שלנו, בקיום המצוות שלנו בתורה שלנו. ולחלק שלנו בתוך כלל ישראל. על היחס שלנו לרב קוק. כולל למאמר המלחמה ולמה שנאמר שם. וגם לדברים אחרים. ועל היחס שלנו לצבא. ומה הצבא בשבילנו? וכמה שקשה לנו לחבר את כל הדברים. זה האתגר שאנחנו עומדים בפניו, ולא מילימטר אחד פחות.